רבי אלעזר בן עזריה, הפרה שלו הייתה יוצאת ברצועה. הגמרא מבררת שזאת לא הייתה הפרה שלו, אלא של השכינה שלו. מתוך שלא מחבא, נקראת על שמו. אז אנחנו עכשיו נכנסים לסוגיית מחאה, חובת המחאה של תמיד חכם, בכלל של בן אדם, על דברים שלא נעשים כשורה. ועכשיו כמה וכמה דפים על הנושא הזה. עוצם הגדולה, כשם שהיא מתראה ומתגלה בדברים גדולים וכלליים, כך היא מתגלה בדברים יותר קטנים פרטיים, דוגמת מעשה ידי יוצר כל. שכשם שאנו קוראים הגדלו מעשיך, השם ככה אנחנו מרחיבים להשתומם השתומות של הדר וזיו אורה למור, מה קטנו מעשיך השם. ובאורות התורה הוא גם מדבר על זה, המקביל השעת המשבילי לראות. כן, הגדולה האלוקית מתגלה לא רק בדברים רחבים, יש קוסמוס כזה ענק. לגדולתו של הקדוש ברוך הוא מתגלה לא פחות מזה בחוכמה העצומה שבדברים קטנים, שאתה רואה תא קטן בגוף, איך הוא עובד, איזה חוכמה עצומה נמצאת בתוך אטום קטן, גם שם מתגלה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המושג גדולה צריכה להתגלות בכל הדברים. זאת אומרת, דבר גדול אמור להתבטא גם בדברים הקטנים וגם בדברים הגדולים, כמו אצל ריבונו של עולם. ונפש גדולה, רק נפש גדולה, הראויה להיות מרכזית להנהגת קהל רב, אדם שיכול להנהיג המון אנשים, אז היא יכולה לשער נכון כמה גדול הוא ערך הכיבוד של דיוקי חוקים הנובעים מאוצר נחמד וקדוש שהם משתמרים יפה, וכמה הם מצטרפים לכלכלה והשקעה כשהם מזלזלים. כל שאדם יותר בעל ראייה יותר רחבה הוא מנהיג של קהילה יותר גדולה, הוא יודע כמה כל פרט הוא משמעותי. כן, הוא רואה מערכת, כל שהמערכת נהיית יותר ויותר מורכבת, אתה שם לב שכל פרט יש לו השפעות לא רק נקודתיות, להשפעות רחבות יותר. תקלה פה, אחר כך תורא את כל ההשלכות של תקלה קטנה, כמה אחר כך זה משליך על המון המון דברים. ולכן ככל שאדם הוא יראו, הפרספקטיבה שלו על החיים יותר רחבה, הוא מבין כמה כל פרט הוא משמעותי. אז בעצם יוצא שהגדולה מתפתחת לשני הכיוונים, הוא רואה דברים בצורה יותר גדולה, הוא אחרי על מערכות יותר גדולות, ומקביל לזה גם הערך של פרט הולך וגדל בעיניו. אז הגדולה מתפתחת לשני הכיוונים. על כן דיות הנשמה היא הגדולה במצב רממותה, לא תלים מים מכל דיוק רחוק, לא תסלוג אחור מהשגת המטרה הכוללת על ידי קיבוץ יותר רחב של כל דברים הגדולים הקטנים המתאחזים בה, לא מצד קטנות הנושא, לא מצד איזה רגש מוסרי הראוי לרקר את הלב של איש פרטי חבית על כל דבר ועניין, מצד תכונתו הנפרדת כשהוא לעצמו. כן, נשמה גדולה, אז היא לא יכולה להנים מים מדברים אפילו דיוקים קטנים שנראים רחוקים, היא לא יכולה להחמיץ את הדבר הזה, כי הוא רואה איך שהמטרה קשורה לקיבוץ רחב של המון דברים גדולים וקטנים ביחד. אדם שהוא קטן אז הוא חושב שאותו זה דבר קטן, הוא לא שם לב איך כל דבר קטן קשור למערכת גדולה. זה נובע מקטנותו, איך אדם מזלזל לפרטים, זה נובע מזה שהמבט שלו קטן, או שיש לו איזה רגש מוסרי נמוך, רגשנות שהיא לא נובעת מהשקפת עולם מלאה, אלא רגשנות קטנה שהוא רק, הוא פרטיות שלו, אומר זה רק דבר, זה של עצמו, לא נורא, זה לא נורא, זה רגש רכות לב כזו שמזלזלת בכל פרט, כי הוא רואה את כל פרט כדבר בפני עצמו, כל דבר עומד לבדו, הפרט הזה זה לא נורא, זה לא נורא. אבל ככל שאדם יורא בעיני רוחו, בשכל ובתבונה את הדברים, אז הוא מבין שכל פרט הוא, יש לו המון המון משמעויות.
למה
הרגש מוסרי? רגש מוסרי, רגש טוב כזה, רגשנות מוסרית של לא נורא, הפרטים לא נורא, מצד לא להיות קפדן. אדם הוא כאילו יש לו לב טוב, סך הכל אדם נחמד, אז הוא לא מקפיד על הפרטים, לא שלו ולא של אחרים, כי מין רצון טוב כזה. אבל זה במובן מובנים, כשאדם מסתכל בצורה יותר שיחית ומערכתית, אז הוא יכול לדעת שמה שנחמד לוותר על איזה פרט, הוא יכול לתאר אסון בראייה שכלית, מלכותית. אותה מטרה גדולה שהציבה להשגחה בזכירת רבי אלעזר בן עזריה לנשיא בישראל. מי זה רבי אלעזר בן עזריה? זה לא סתם חכם, הוא נבחר, גמרא ברכות אומרת שהוא נבחר לנשיא. למה? כי הגמרא ברכות מתארת שהיה לו את הכל, כמו גמרא בקידושין, הוא היה עטור גם בחוכמה, גם בייחוס, הוא היה מיוחס אז עזרה, כמדומני מיוחס לעזרה, וגם יש לו עושר מופלג, כמו שראינו.
הוא היה מבית דוד גם?
אני חושב שהוא היה מזרה כאולה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון. בכל אופן הוא אדם מכל הכיוונים. אז ההשגה הזו, המטרה הזאת שהריבונו של עולם בחר דווקא בו להיות נשיא, המטרה מושגת לפי אותו ערך, הערך שההנהגה הכללית המכוונת לגדולות. לא תשכח את הדרך, עם כל זה שהולכים למטרה, אסור לשכוח את הדרך. שלידו על ידי הדרך מושגים דברים גדולים. השמירה והחיסכון הרוחני והמוסרי. זאת אומרת, כדי להגיע לדברים גדולים, כדי לאדם שרוצה הוא נשיא ישראל, צריך לדעת שזה עובר דרך המון המון פרטים, המון עניינים. הדיוק הקליגרפי עוזר להבלטת רעיונות היותר אומנים שישארו בצביונה במשך דורות וזמנים. לדוגמה, כשכותבים דבר ועושים הגעה, כן, מדייקים, למה אתה מדייק בפרטים? הגעה צריך לשבת על כל אות, למה? אתה רוצה שהרעיון ישמר גם עוד 1,000 שנה שיקראו את האותיות האלו, יבינו בדיוק מה התכוונת להגיד. מה זה משנה, כתבת בפרט אחת, אחת, האות הזאת, האות האות, זה לא נכון. אחר כך עם טעות של אות אחת עושים דיוקים אחר כך. ויש הם השתבשות ולא מבינים מה התכוונת. אז מה שנראה עכשיו כזה, רק איזה חפיף, רק עוד קטנה, כשאתה מסתכל במבט היסטורי, אתה מבין את המשמעות של הדבר הזה. הרמב"ם כותב שאדם לפני שהוא כותב משהו, עליה אותו על הכתב, היה ראוי שיעבור עליו 1,000 פעמים, כך הוא כותב. כי זה נשאר. זה נשאר לדורות, אתה צריך לראות, אולי נשמח שאתה כותב, איך אתה יודע מה אחר כך שעשו עם זה. הדקדוק המבטאי, זה שאתה מדייק גם במילים, אותו דבר, אתה מקפיד במילים, זה שומר את המושגים היותר נעלים מרפיון וטשטוש, אם אתה משתמש במילים מדויקות. אז אתה שומר על טהרת המושגים, אם אתה מטשטש את המילים, משתמש במילים שלא במקום, במילים לא נכונות, אז אחר כך יש איזה בלבול, מושגים שבמקום שהם יישארו תיאורים, הם אחר כך מתבלבלים. המסורת של צורת האותיות, הניקוד, הטעמים לכל סעיפיהם, הם שומרי הכרם. להם יעתה, ההוקרה, צריך לכבד אותם. קורה אמיצה לפי רוב הכרת תרומות התוצאות שהם גורמים לטובה. אז ככל, כמו שאנחנו מבינים שכל הפרטים הקטנים כאן הם חשובים בשביל העברת התורה. על כן, רק איזה רפיון והקטנה, איזה צמצום, שיפול לפעמים בנפש גדולה גם כן, שלא יחוש כל כך. כמה כל הסביבה שייכת היא לא ועומדת באחריותו. זה מין רגע של, יכול להיות לפעמים, דווקא אצל אדם גדול, פתאום איזה רגע של קטנות, מה זה משנה, משהו קטן. אתה לא יודע כמה אתה אחראי על כל הסביבה, כי מה שאתה לא מחית בשכנה, טוב, לא מחית, ויתרת לה כל מיני סיבות אישיות, אבל המשמעות הסיבורית וארוכת הטווח היא הרת אסון, כי אתה נשיא ישראל. ואתה אחראי על כל הדור, ומה שאתה עושה לומדים ממך. ולא רק בדור הזה, לכל דורות הבאים לומדים ממך. ואם אתה לא מחית על משהו, מחר בבוקר יגידו זה מותר. תעודה שלא מחית. אתה צריך לדעת, ככל שאתה בתפקיד יותר משמעותי, אסור לך להיות באיזה מבט רפה על עצמך. כאילו לחשוב שאתה, מה כל כך משנה מה אני עושה. לא נכון? כמה עוד פנימי צריך להיות מלא, עד שלא לחוש משום רכות של מחיתה, לא לחוש לאיזה רכות, רכות זה לא נעים, מה אתה עכשיו מוחה וקצת תוקף, זה לא נעים, ולא מצד רפיון וחולשת האיש שצריך לפגוע בו, שאתה מפחד, אדם, יש פה אדם חלש, מה אני אעיר לו, הוא כבר ככה לא קל לו בחיים, ולא מצד איזה צניעות מוסכמת, לפעמים אדם ברוב צניעות לא נעים לו להעיר, אבל אתה צריך לדעת לפי מעלתך שאם אתה לא מעיר, תלוי במעמד שלך, זה אומר, זה מתפרש. אתה שותק על משהו, אנשים לומדים את הדברים. אז זה תלוי באישיות, תלוי במעמד שלך, בתפקיד. האדם ברמה של רבי אלעזר בן עזריה, שהוא נשיא, שהוא שותק על משהו, שלידו, שכנה שלו. גם אם יכול להיות שזה היה מניעים מאוד יפים, אבל צריך לדעת את המשמעות. זה מעכב את הנתירה, נתירה השמירה, כמו בשיר השירים, כמו מי שלי לא נטרתי, מטרים. כמה היה דבר כזה בארץ? על כן, לא את רבי אלעזר בן עזריה הגדול באושרו מהתר חכמות אנו רואים בזה. מצד החלק הרפיוני שמאורע זה כולל בתוכו, הוא מצויר כבעל פרה אחת בצורה מוקטנת. אומרת, פתאום רבי אלעזר בן עזריה, שיש לו מלא פרות, והוא קורא חנפי גדול, פתאום פרה אחת יש לך, מה זאת אומרת פרה אחת יש לך? נפלת בדברים הקטנים. וזה שאומרים אלעזר, יש לך רק פרה אחת, נקראת על שמו, כאילו היה לו רק פרה אחת, זאת אומרת שבנקודה הזאת פתאום, הפרה הזאת הקטנה מסמלת את הקטנות, את הפרט הקטן, שאותו החמצת. אמנם לא שלא הייתה כמשל שכנתו, והיעדר המחאה בחזקת היד שלא מחיתה. גרם ודאי, בטח זה נבע מדברים טובים, זה היה רגע של חמלה, בטח ריחמת עליה, ובטח של עצמיות גם יחד. אבל אסור לרגש הזה לבלבל את החשבון. הגדולה האמיתית חובקת את הכל. אם אתה עושה דברים בגדלות, אתה צריך ללמוד איך בגדלות, שגם הגדלות תכלול גם את הרגש של החמלה ואת הצניעות, וגם את האחריות הציבורית, צריך ללמוד לחבר הכל ביחד. וכפי גודל האורה נראה את הנקודה הקטמית, קטם קטן, כן? אז לפי, כשיש אור יותר גדול, אז קטמים קטנים גם הם נראים. כן, אז זה תלוי, כשאתה אדם קטן עושה עם קטמים, לא משמעותי. ככל שהערה של החיים שלך יותר גדולה, אז כל קטם הוא מאוד משמעותי. כל קטן, כן, כל נקודה נראית בצורה מבולטת, בולטת, נקראת על שמו. המובן הכללי של כל מצווה, מוזכר הוא יפה גם על פי הרגש כשמתפתח מעט. זאת היא נחלת האישה בעלת ההרגשה. אבל נעלה ונשגב מזה הוא רוח חוכמת השם עולה בתור עצרה, על גבי ההרגשה יותר רוממה, הוא מפלג את הפרטיות היותר דקות. הרב עכשיו נכנס לעניין של למה דווקא שכנה. כן, זאת אומרת, רואים שמי שקצת זלזלה בדין הזה של הלכות שבת, זה דווקא הייתה שכנה. הוא היה צריך למחות בשכנה. למה שכנה? זאת אומרת שכל הנושא של מצוות, ישנם שתי תפיסות איך לתפוס את המצוות, איך להסתכל על המצוות. תפיסה אחת זה תפיסה רגשית. רגשית מפותחת, אבל לא רגשית נמוכה. יש תפיסה רגשית נמוכה, שהיא לא בכלל לא שמה לב למצוות, כן, מצוות זה דבר. אלא מצווה, עולם רגשי קצת יותר מפותח, אז משם יש איזה, נותר איזה יחס, איזה סימפתיה, איזה פרשנות טבעית כזאת למצוות. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שזה רוח חוכמת השם, שזה לקנות את המצוות לא מצד הרגש, מה שהרגש אומר בהם, אלא לעיין לפי התורה, לפי גדולי ישראל, לאט לאט לעיין במשמעות של כל מצווה. שזה ודאי עטרה, דבר יותר מרומם, שזה בא מעל ההרגשות הרוממות. ואז, מה היתרון של ההבנה השכלית על פני ההבנה הרגשית? רגש, אחד החסרונות של רגש הוא סכמטי, הוא לא יודע לדייק. זאת אומרת, שאתה נגיד מרגיש שמשהו מסוים הוא לא טוב. כן? אתה אומר לי, זה לא טוב. עכשיו אני מתחיל לתקוף אותך על כל מיני שאלות. מצבים, ככה, כל מיני מצבים. אתה לא יודע לדייק. לא טוב, אבל אם ככה ואם ככה, כל מיני חידודים, אז הרגש הוא נבוך. אין לו מה להגיד. כי הרגש הוא מאוד כללי. יודע, באופן סכמטי זה לא טוב. לגנוב זה לא טוב. ואם זה ככה, ואם זה ככה, אתה קצת נבוך. אבל השכל, ברגע שאתה מברר דברים בצורה שכלית, אז אתה יכול להגדיר בצורה יותר מדויקת בדיוק מה הדרה, מה בדיוק התכוונה התורה בנושא מסוים, ואז לפי זה אתה יכול לדון על פרטים. אפשר ממש לרדת לפרטים קטנים ולפלג אפילו חילוקים דקים. אז זה היתרון של השכל. לכן פסיקת הלכה לא יכולה להיות מתוך יחס רגשי. יחס רגשי למשהו, כל הכבוד ליחס הרגשי שמוד יפה, אי אפשר לפי זה לפסוק הלכה. לא להכריע הכרעות. אין דבר כזה הכרעות לפי הרגש. הכרעות לפי הרגש, הכרעות בתחומי ההלכה, אני מתכוון. תחומים שכן, זה לא נורא לכם, זה טוב אפילו אחרי את הרגש. אבל תחומים של הלכה, של פסיטה, אי אפשר לכי על פי הרגש. כי הרגש הוא סכמטי, כן? אין לו שיקולים, הוא לא יודע לרדת לפרטים. צריך לעיין כל דבר בשכל. אז פה הוא ניתן דוגמה להבדל בין תפיסה רגשית לתפיסה שכלית של דין מסוים ואיך זה מתבטא. כתוב בתורה, למען ינוח שורך וחמורך. יפה, זה כתוב בתורה, שיש להם אחת המטרות של שבת. זה שהשברים והבהמות גם הם ינוחו. רואים, זה מופיע בשבת. כתוב כמוך. אחר כתוב כמוך. אז זה יובן בחוש המושך את הלב. ברגש זה מאוד מושך את הלב, ויש בזה טבע של רכות ועדינות, כן, מאוד יפה רגשית, אתה מאוד מתלהב. גם הבהמות צריכות לנוח כמונו, גם הם בני, גם הם לא בני אדם, אבל גם הם יצורים, גם הם צריך לרחם עליהם, גם הם צריכים לעשות משהו. אבל למען דעת כמה גדולה וכמה הוד יש במשפט הזה, ביותו משפט אלוקי, זה לא סתם איזה רגש נחמד של צער בעלי חיים ושל תנועת דאגה לחיות. זה גם המשפט האלוקי. ממילא, יש פה דיוקים שמוכרחים להיות נלווים לו, זה לא סתם רגשות, יש פה דיוקים, כי זה חלק ממשפט אלוקי. למען תוכר, יפה, צורות האלוקית הרוממה, שהיא נישאה ונשגבה הרבה יותר מאשר רגש המתקומם ברוח לב בשר אלו דישה. הצו האלוקי, יאמר ינוח, הוא הרבה יותר נעלה מעולם הרגשות האנושי שלנו. עם כל הכבוד לעולם הרגשות, המצווה מכילה רבדים עליונים, קדושים, ולכן דווקא הפרטים, הדיוקים, מבליטים שיש פה משהו אחר, שזה הרבה יותר מהרגש, הרגש לא יודע להגדיר פרטים. דרך הדיוקים אתה שם לב, אתה מבין שיש פה עוד משפט עליון. כבוד המשפט הוא עודנו נעלה מעצם המשפט. ושעצם המשפט יקלה את מטרתו לפי אותו הערך שיוכר בכבודו. כן, כאשר עושים, מכבדים את המשפט, בעצם אומרים, מחדדים את ההבנה, אתה מכבד את המשפט של חכמים. אתה בעצם אומר שהמצווה היא הרבה יותר מאשר הרגע שאני קולט. יש במצווה עומק אלוקי. וכל המטרה של המשפט, בסופו של דבר, יכולה להתיישם עם, אם יש כבוד למשפט. אותה התארה של כבוד חכמים, אני מתייחס לרבי אלעזר בן עזריה, שבמותו פסק עושר לחכמים, כך אומר הירושלמי. אז יש הרבה כבוד שהביא רבי אלעזר בן עזריה לעולם החוכמה. היא מכוונת ליושעותו המצטיינת בעיקר הנשיאות, כבוד הנשיאות התגלה בו, המסגבת את כבוד החוק מצד אלוקיותו. אתה רוצה, מה זה כבוד המשפט, כבוד התורה? זה לכבד, הכוונה להעריך את הדבר לפי עניינו האמיתי. זה נקרא לכבד. אם אתה מכבד את התורה, למה אתה מכבד את התורה? כי היא מאוד מוסרית, היא מאוד מתאימה לרגשות שלי. משהו מאוד, אני גם באופן רגשי מאוד מתחבר. אז בעצם, מה הכבוד שלך לתורה? כמו שאתה מכבד בן אדם מן השורה. אתה מכבד אותו כמו בן אדם מהשורה. כמו אתה רואה בן אדם נחמד, אתה מכבד אותו. למה הוא נחמד כמוני? אבל כבוד תורה זה משהו אחר. כבוד תורה זה להבין שזה משהו אחר, עליון גדול. איך זה מתגלה? שאתה מכבד את הפרטים של התורה, את הדינים, את משהו מעבר לרגשות, שהרגש שלך לא יודע להגיד בהם כן או לא. פה מתגלה שאתה מכיר את הערך האמיתי של התורה, שהוא הרבה יותר מאשר רגשות הלב. כן, צריך דווקא אדם שהוא אחרי על כבוד חכמים, רבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה דמות מופת של כבוד חכמים, צריך לדעת שהוא מופיע את כבוד התורה בעולם. ולכן הוא אחראי לכך שעל ידו ובאמצעותו יתרומן כבודה של התורה. צריך לסגב את הכבוד החוק מצד מה? מצד אלוקיותו של החוק, שהוא הרבה יותר נעלה ממזימות אנוש, מזימות הכוונה, מחשבות אנושיות שטובות ונשגבות. אז שתמצית האלוקיות של התוצאות של החוק האלוקי אומר למען ינוע, יתרחב ואלך מידה כזאת ששום רגש המתקומם רגלי הרחב של הלב לא יוכל להגיע. זאת אומרת, כדי לחדד את זה אנחנו צריכים להראות שהחוק למען ינוח הוא הרבה יותר מאשר רגשות הלב. איך זה ייראה? דווקא על ידי הדקדוק בפרטים. הדקדוק בפרטים של החוק מראה, יגדיל את האלוקיות שלו, את העובדה שהוא בא ממקום אחר. כי כשאתה רואה שאת הפרטים, הרגש, לא יודע לצוק בהם. אין לו יכולת להביע בהם דעה. רגש שמתקומם, מתקומם הכוונה, קם, בא, רק בגלל רוח הלב. רחמנות כזאת, מה, גם בהמה מגיע לה לנוח. שהוא מתפעל, מרחם למראה עיניים, שהרגש הזה זה הצד של כישרון האישה, שהיא באמת קולטת את טעמי המצוות, בצד הרגשי, יפה, כן, למה, זה באמת יפה, בוא נדאג לבנה. אבל רגש כזה לא יוכל להגיע עד לפרטים, לדיוקים ולחוקים. עד שלא תצא הפרה ברצועות שבין קרניה, החילוק הזה, הדקות הזאת, שזה כבר נקרא בחינת לעבוד בפרה. אני עובד בה, שמתי עליה מחדשה, לתתי לה עגלה, כלום, רק שמתי לה רצועה בין קרניה. זה כבר קשור למה, זה שהבהמה כבר גם היא צריכה להיות שותפה ואסור לה לעשות עבודה. כן. לעשות חילוקים כאלה, זה יכול לבוא רק מאורה אלוקית. זה רק על פי תפיסות הרבה יותר מופשטות ומחשבתיות ושכליות של, של גדר למען ינומח. שזה לא מתחיל מהרגש, זה מתחיל מהגדרות אלוקיות. אורה אלוקית שרוממה ונפגבה יותר ויותר מהשגה כללית שמורגשת בלב. כללית פה סכמטית. והירידה הבאה ברפיון כזה של מניעת הגבורה, כן, ממילא יש רפיון, כתוב, אין לך גבורה, אתה לא יודע לדייק, אתה לא יכול להגיד, זה כן, זה לא, איך לדקדוק, המבליט, את העוד האלוקי שמצווה, הדקדוק מבליט, יש פה עושר רוחני, יש פה הופעה אלוקית. הרפיון הזה שאול, הוא בא מרפיון, עלול לבוא גם ביותר גדול של האנשים. זאת אומרת, זה שיש במקום כזה, שהרגש פתאום לא מדייק בפרטים, מאיפה זה צומח. כנראה שגם בהופעת התורה, באותה סביבה, היה חסר הדיוק בפרטים, היה חסר ההדגשה של כבוד תורה. אם בסביבה היה מודגש כבוד תורה, כמובן התורה היא אלוקית, עליונה, הפרטים זה עסק מאוד עליון, לא היה צומח דבר כזה שאישה על פי הרגש שלה פוסקת הלכות. זה בא בוודאי מההשפעה של השכנות של האישה הטבעית שבו. יש בתוכו, בתוכך, יש בתוכך צד של אישה. ובתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש צד של אישה. אנחנו כולנו ילודי אישה. נכון? וכל אחד יש בתוכן צד אישה, כמו הצד שתופס את הדברים בצורה רגשית. אבל התורה זה בא לרומם אותנו להכרות יותר עליונות. זה שהשכנה הקלה לעצמה בענייני ההלכה על פי רגש, כנראה זה בגלל שהשכן שלה, רבי אלעזר בן עזריה, נתן לצד הנשי שבו, הצד הרגשי, קצת יותר מדי מקום, ולא נתן, ולא החדיר בלבבות של הסביבה, כמה התורה היא הרבה יותר מאשר רגשות לב. אז היא התגלה בשכנה, אז זה אחריות שלך. זה ששכנה ככה הגיעה למצב כזה, שהיא פסקה לפי הרגש שלה, זה מתחיל מהשכן, מהרב.
בנושאים אחרים הוא פסק?
אז אנחנו אומרים, אם זה כאן, כנראה שזה חושף לנו שכנראה יש פה איזה בעיה, יש פה איזה נושא, יש פה איזה בעיה.
שגם בפסיקות הלכה אחרות או?
אולי, או בכלל בהנהגה שלו בעולם. לא היה מספיק בולט, שהתורה זה הרבה יותר מאשר הרגש האנושי. לא היה מספיק בולט בהנהגה שלו. אז בסוף מתגלה בעבודה שהשכנה מקלה לעצמה לפי הרגש. זה מתגלה בתמונתו המעשית במקרים מכוונים לציור הרוחני המחולם. כל דוגמה מעשית היא תמיד תוצר של איזה ציור רוחני, של איזה תפיסה שחוללה את הצד המעשי הזה. כל טעות בשטח היא עדות לאיזושהי בעיה אסטרטגית. לכן, לא שלא הייתה לה שלושכנתו, הייתה מדוח שלא בכלל, יש כאן רפיון מיוחד לאישה בהכרת הכללות, הכרה סכמטית שמתאים אל הרגש ומעמעם את זוהר הפרטים. אז זה מיוחד דווקא לגברים שעושים מלחמה, כאנשים, מלחמתה של תורה. בזה אין מקום לרושם העשירות המופלגה של יותר חכמים. פתאום פה איפה כל העושר שלך נעלם. כל הגודל שלך, כל כבוד החכמים בנקודה הזאת, פתאום משמט. פתאום אומרים לך רק פרה אחת. זאת אומרת, במקום שרבי אלעזר בן עזריה צריך להיות דוגמה לכבוד חכמים, בנקודה הזאת פתאום הלך לך הכבוד. יש לך רק פרה אחת. כאילו, זה בתי מיעוט כבוד. למה? נתת, אפשרת לצד הרגשי להכריע, להוביל, ולא מחיתה, נתת לזה מקום, זה חמור מאוד. כי ברמת ההנהגה צריך מאוד להדגיש, לא, פסיקת ההלכה ירידה לפרטים, זה עסק שהוא הרבה יותר נעלה מסוגיות רגשיות. זה לא מתחיל מרגשות. כי רגשות נבלות, רואות משהו טרגי אפילו, משהו זה נבלים. או שרואים משהו, לא, הרגש לא יודע מה להגיד, אז מייצרים משהו. העולם ההלכה הוא עולם הרבה יותר עליון וחי על פי עקרונות אלוקיים שהם הרבה יותר מוחלטים מאשר הרגשות שלנו, שהם משתנים לפי המציאות הנוכחית. על כן הסתרה, גם כן ברשימה, ההיסטורית הקצרה הזאת, המביאה חידות מיני כזה. זאת אומרת, לכן כאילו מסתירים פתאום את כל העושר שלו. לא נושא לו פרה. כן, הרי באמת היה לו, אמרנו, 12,000 רק המייסר שלו. אבל פתאום מסתירים את כל העושר, כאילו, ברגע היסטורי זה. למה? בשביל להגיד לנו, בנקודה הזאת, פתאום הכבוד שלו נעלם. משה ואהרון לכהניו ושמואל קורא ישמוע קוראים על השם והוא יענה ועמוד ענן ידבר עליהם. כן, זאת אומרת שיש התגלות אלוקית, עמוד ענן זה משהו שהוא מעבר לרגש האנושי, איך זה מתבטא שיש תוכן אלוקי, שאמרו עדותיו וחוק נתנם, ומשם באים עולם החוקים, העולם של הפרטים, הדיוק בפרטים, זה בא מעמוד הענן, זה בא מהגובה. כן? ולכן יש ביטויים חריפים, אין עושה איתם ונוקם על עלילותם. יש פה דברים של דינים מדויקים. צריך התבטלות, השתחוו להר קודשו, התבטל בפני התוכן האלוקי.
זה גם סיבה של עדות לנשים של מלאות.
זה פעם הדקרה, אפשר להחמיר ככה. כן, אפשר להחמיר ככה. שהצד הרגשי הוא מאוד חזק.
נכון. זה איך זה, מה שאנחנו רואים, כאילו, על בינה יתרה באישה, שפצות ש...
בינה?
מה יחד?
בינה זה הפנמה. כוח ההפנמה של האישה, הוא לא יותר דרלם של האישה. שהיא מפנימה משהו, אצלה ההזדהות שלה עם דבר, רמת ההזדהות שלה עם משהו, זה הרבה יותר גבוהה משל האיש. יש יותר קשה לו להזדהות.
לאחר הכרת החוק והעניין הזה, לפי החוקים, א' אפשר לתת את הכבוד הראוי
לשומח הכבוד, נכון?
בסדר החזרה בתשובה, הרב כותב שקודם כל צריך להיות כבוד לדת. אז איך יכול להיות כבוד לדת אם אנשים יודעים לכם מה זה הדת?
לכן צריך קצת הכרה. צריך איזשהו הכרה מסוים. בוודאי צריך איזושהי הכרה. אבל הכבוד יהיה, הכבוד מתחיל ברגע שאתה רואה שיש פה משהו יותר מאשר עולם רגשי משהו רגיל. זה לא משהו נעלה היום.
הם לא יודעים מה זה, אבל יודעים שזה כמו משהו יפה.
רואים שזה משהו מורם. אתה רואה שזה משהו שהוא... עולם שהוא הרבה יותר מאשר מה שהעולם
הזה. הוא לא מנזיעה ממש מדויקת, אלא הוא רק ממשהו שהוא נוטה לכיוון.
נכון, אבל ככל שמדקדקים, אתה רואה שיש עולם שהוא מאוד מאוד רמי לפרטים שלו. אז אתה שם לב שיש פה עולם שהוא ליגה אחרת מעליך. לפי עצור כבוד. נגיד אתה רואה, נגיד איזה, יודע מה, איזה מדען, רופא, נגיד איזה רופא. אתה רואה אותו מול ים של מכשירים, לא יודע מה, של מבחנות, ואתה רואה שהוא שולט שם. אין לך מושג בכלום, אתה מגיע שאין לך מושג, זה לא שליטה מוחלטת בכל הפרטי, בכל הזה. אתה לא יודע כלום, אתה רואה שיש פה משהו שהוא מודעות להמון פרטי, להמון שיקולי. יש לך כבוד, כבוד בכלל, אתה מבין שזה מעליך. אתה מבין שזה לא ברמה שלך. אתה רואה שהסברות שלו, והידיעות שלו, והשליטה שלו, והדיוק שלו, הוא במשהו אחר, זה רמה שאתה לא מכיר בכלל. אבל זה יצור כבוד.
היה מה ברור שיש בדיוק בפרטים זה לכאורה, אני אומר, בחיים רואים שהרבה פעמים אנשים דווקא זה גורם למזלזול ב...
לא, בדיוק בפרטים לא גורם
לזה. גורם זה נראה בחצבה, אתה נתפס ל... או שלא מבינים את זה נכון.
אם אדם, אם רואים באדם שכל מה שהוא עושה, כל החיים שלו, הוא מדייק, הוא שם לב לפרטים. בכל הדברים, לא רק בדברים מסוימים. בכל התחומים, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום, בכל הנושאים הוא מאוד מאוד שב לב לפרטים. אז הם מבינים, זה אדם שכל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך תשומת לב, מתוך חשיבה, מתוך הבנות. זה יותר כבוד. זה לא שפתאום הוא מדייק באיזה פרט. כל החיים שלו הם כאלה. הוא זהיר בלשונו, הוא זהיר ביחסים שלו עם החברה, הוא זהיר בממון של חברו, הוא זהיר בהכל. אז הוא זהיר גם בלכות שאתה רואה שזה הכל. הוא אדם באופן כללי מאוד דייקן, מאוד ערני. אז יש כבוד עליו, למה זה זה לנפותו?
זה קשור גם לכמה תפקות קודם שדיברנו. שכאילו, הטעות שאפשר להגיד על חברי חכמים,
כמו שמתפקים
בקל ולא...
נכון. מה השעה?
זה 11:08.
8:08. רב ורב חנינה, רבי יוחנן ורבי חביבה, מתנו בחול לסדר מועד, כל כי האיזוג החילופי רבי יוחנן ומעל רבי יונתן. יש פה מימרה שתכף נגיד אותה בשם מישהו, אחד אומר שזה בשם רבי יוחנן ואחד אומר בשם רבי יונתן. רב ורבי חנינה הם, ורבי יוחנן ורבי חנינה בכל כשלמדו תמיד שתי זוגות האלו כשלמדו סדר מועד, אז כל פעם שהם היו נפגשים עם הזוג רבי יוחנן ורבי יונתן, אז היו מתווכחים האם רבי יונתן או רבי יוחנן, כאילו היו משנים את בשם מי זה הממרה, קיצור. בעצם מה יוצא כאן? יש חשיבות, אנחנו רואים את הרבה מקומות בגמרא, חשיבות מאוד גדולה לשאלה מי אמר את זה. לא נכון, זה לא רבי יונתן אמר, זה רבי יוחנן אמר, אל תגיד ככה, מה זה משנה, העיקר הממרה. לא, רואים שזה מאוד חשוב לשמר, לדייק מי אמר את הממרה. גדול ערך העניין של שמירת האומרים, לדייק בכל מאמר, כי רוח הכללי שלה אומר תכונה במאמרו. לעולם יהיה בעל השמוע עומד נגד יפניך. אז אתה יודע מי אומר את זה, זה מאוד משפיע. זה חלק מהאישיות שלו. אתה אומר, אז הוא אמר, זה חלק מהתכונות שלו. מתגלה בה ביותר לאוהבי תורה ועוסקים בה לשמה, איך המתייחס אל עצמות האומר. אתה יודע שזה קשור לאישיות שלו. כי תורה לשמה זה לא רק עברת אינפורמציה, אלא הזדהות נפשית. על ידי ידיעת שם אומרו. כי המגמה הכללית שהניע את בעל אמר לאומרו, כן, אתה יודע שזה שהוא מדבר, זה נובע מכלל האישיות שלו, מאיזה מגמה כללית, שהיא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. נדע שהמאמר הפרטי הזה, הוא בא על רקע כלל אישיותי, רגע של, אתה יודע, מה השקפות העולם שלו, מה חשוב לו, אתה יודע, אתה מתחכם את כל הרקע, אז אתה מבין, עכשיו את הפרט, אתה רואה אותו בפרספקטיבה אחרת, אתה רואה שהפרט הזה הוא חלק ממכלול האישיות. וכן, מצד ידיעת שם האומר, כבר יש נתיב מפולש. עצם זה שאתה יודע מי אומר את זה, כבר יש לך כבר פתח. עוד לפני שאתה יודע מה הוא אמר, אומר לך, זה מאמרה בשם זה. כבר, אתה, כבר יש לך איזה רקע. כבר, עוד לפני שאתה יודע מה הוא אמר, כבר הראש שלך נפתח לכיוון מסוים. אתה כבר, כבר יש לך איזה ציפיות מסוימות. אתה יודע, כבר יוצא לך גישה מסוימת. יש נשיאת דעה.
אני חושב שזה לשיטה שלמה.
כן, לכלליות התוכן של דבר המקיף, כן, הכללי. המניע את האומר למאמרו. העניין הכללי פועל, הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם. כן, המגמה הכללית, זה הדבר העיקרי. זה השלמת העולם, שהיא נרצית מאנשי רוח בעולתם הרוחנית. לכן כל אומר דבר בשם אמרו, אומרת המשנה, מביא גאולה לעולם. הרושם של האומר, אנחנו רואים שמה באמת פועל בעולם, מה מקדם את העולם. זה לא רק אמרה זו, אמרה אחרת, אלא מגמות. מה שדוחף את העולם קדימה זה מגמות גדולות. אנשי רוח, במה הם מקווים את העולם? לא רק בהוראות נקודתיות, אלא באומר החיים הכללי שהם הביאו לעולם. זה נקרא גאולה. גאולה זה התקדמות, זה התפתחות של המציאות. אומר דבר שהם אמרו, אומר, מה הוא אומר בעצם? שהתנועה, מה שחשוב זה לא רק הפרט, אלא המגמה. כלומר, זה נקרא גאולה. אתה מביא גאולה, כלומר, אתה אומר שמה שחשוב בחיים זה התנועה הכללית, זה המגמה. זה ביוק אתה מקדם את תהליך הגאולה. שזה נקרא תהליך גאולה. השלמת העולם היא על ידי תשומת לב למגמות הכלליות. הרושם שלו אומר, שהוא מצטרף עם אמר, לעולם כן, יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. אז הדבר הזה פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו. עכשיו באותו שלב, ופועל בדורות הבאים גם כן על פי ההכרה המערכת. על פי רשימת הדברים המקובצים. אתה אוסף עכשיו, נגיד, באותו דור זה ודאי נכון. אתה יודע מי אמר את זה, אתה יודע מי האישיות. אבל גם בדורות הבאים, אתה אוסף מימרה אחת, אתה מחבר את זה עכשיו לעוד 10 מימרות ששמעת מאותו חכם. אז פתאום זה מקבל עוד תמונה. זה לא רק שאתה יודע, הוא אמר ככה. אתה מחבר את זה לעוד מימרות. פתאום זה נושא לך איזו תפיסת עולם. הגישה שלו, אתה רואה בכמה מימרות את אותה תפיסה. אז גם לדורות הבאים זה מאוד חשוב לדעת מי אמר את זה. ואז זה מתחבר לעוד מימרות שלו, וזה ערך מוסף, מגמתי, לדורות הבאים, זה פועל בדורות הבאים, על פי ההכרה המערכת. מה?
מה זה המערכת הזאת?
מערכת, אני מבין, ארוכה. ההכרה שהיא, ההכרה ארוכה כזאת, לא נקודתית, כמו קו, לא רק נקודות, אלא קו. כך אני מבין. פרשמה דברים מקובצים, שאתה אוסף כמה מימרות שלו, הם עומדים לעד. עושים את הבעלים לחיי עולמים גם בעולם הזה. אתה רואה שהוא, האמירות שלו הופכות להיות איזה אמירה, איזה צורת חיים גם בעולם, למרות שהוא כבר, האדם כבר הסתלק מן העולם. ההשפעה האישיותית שלו ממשיכה פה לזרום. הגורה בהולכה עולמים, אומר דוד המלך, אני רוצה להשפיע על העולם או לנצח. חוץ ממה שהרושם החי פועל בעת ההכרה, חוץ מזה שאתה יודע מי אמר דבר מסוים שזה רושם חי, שעושה גם כן את פריו בגניזה, בצורה נסתרת בסלולות האומה, ואותו מצורף לרושם של המאמר עצמו, זה לא יכול להיות בטל ורושם. אז יש פה שני הצדדים, גם ברגע שאדם אומר, אז זה חלק מהאישיות שלו, וזה משפיע בחייו על האמירה הזאת קשורה לאישיות, וזו השפעה מסוימת דווקא שהאישיות הזאת אמרה את זאת, וגם לדורות הבאים שאתה מחבר את זה לעוד מאמרות שלו, ואתה יכול לבנות מזה איזה תפיסת עולם. כיוון שהרושם מצטרף למאמר מאומר, הוא עניין פועל ורושם. מובן הדבר שאם דבר אחד אמרו חכמים שונים, אז יש משפט אחד לכאורה ששני אנשים אמרו את אותו דבר, מה זה משנה? זה חשוב. כל אחד מהם מניח בו את רישומו. זה לא סתם, אל תגיד, טוב, נו אמרתם אותו דבר. זה לא נכון, זה לא אותו דבר. הוא אמר את זה, אבל הוא אמר את זה מתוך האישיות שלו. הוא הביאה בו איזה רושם מסוים. כל אחד חזה בו את החזות שמתייחסת לעצמותו. הוא ראה פה משהו שמביא את האישיות הספציפית שלו. על כן נכבדים לנו כל אחד ואחד בפני עצמו לעומק הרשמים, בגלל עומק הרשמים הנפשיים ודקותם אין קץ. אומנם כל תו מיוחד פועל את פעולתו, על כן הכל מתכנס לחשבון. וכשם שרושם של ודאי פועל את פעולתו לפי ערכו, כך פועל גם כן רושם של ספק לפי ערכו. כן, אם אתה מסופק, מי אמר את זה? אז ההשפעה היא גם יותר חלשה. לכן מאוד חשוב לדייק. אתה תגיד, אני לא יודע מי אמר את זה, אולי הוא, אולי זה חשוב לדעת מי אמר את זה, כדי שההשפעה תהיה עוד יותר חזקה. נכבד לנו הדיוק של איזה יחס מסופק שיש לאחד מן המאירים לנו דרך החיים לאיזה לימוד ומאמר. זה מאוד חשוב לנו לדעת מי אמר, הוא חושב שהוא אמר ככה, הוא חושב שהוא אמר ככה. עכשיו, מתי מתווכחים? דווקא בסדר מועד. נכון? אז בעזרת השם אחר מדבר על זה. למה דווקא בסדר מועד הם יתווכחו מי אומר מה? זה הרמב"ם אומר.